כדי להמשיך ולדבר על יחסים בין בני אדם לרובוטים, וכדי לדבר על מודרציה של קהילות אונליין, זימנתי לרעיון עבודה בפעם השנייה את דוקטור ליאור זלמנסון.
רעיון עבודה. רעיונות מעשיים מפי מנהלים, חוקרים ומומחים בתחומם. עורך ומגיש, חוקר הנתונים דוקטור בוריס גורליק. בואו נתחיל.
דוקטור ליאור זלמנסון הוא חוקר באוניברסיטת תל אביב. הוא התארח פה בהסקט באחד הפרקים הראשונים. דיברנו אז על היחסים בין הרובוטים לבני אדם. זה נשמע קצת אולי מלא בפאתוס, אבל ככה זה. והיום אנחנו נמשיך את הדיון הזה ונדבר גם על מודרציה של קהילות אונליין. שלום לך ליאור.
שלום בוריס.
בוא תסביר למה אני קצת מגזים עם המונח הזה רובוט.
המונח רובוט הוא קודם כל לא הרובוט הפיזי שאנחנו מדמיינים, נכון? כשאנחנו חושבים על רובוט, רובנו חושבים רובוט מהסרטים, אבל המילה היותר בשימוש היא בוט, שנהייתה בעצם שם כללי לאלגוריתמים, ליצורים שהם בסופו של דבר קוד, שנועדו לבצע פעולות מסוימות בעולם בצורה חכמה יותר או פחות. ספציפית העניין שלי בשנים האחרונות זה שימוש באותם בוטים, אותם כלים אוטומטיים, כדי להתערב בתהליכים קהילתיים. קראת לזה מודרציה, אולי שוב בגלל שאנחנו בעברית פה נגיד שבדרך כלל מדובר בסינון או מינון, אין לזה מילה אחת ברורה.
רגע, מודרציה, ניהול. אולי.
לא בדיוק ניהול. ניהול זה מילה הרבה יותר כללית. כשאנחנו שומעים content moderation, זה כמו שאומרים באנגלית drink in moderation, כלומר תשתה פחות, תשתה בגבולות הסביר. זה מעין איזשהו סוג של שיטור, שיפוט, מינון, סינון, מעין דמות השוטר באותה...
תכף, אולי אני אחפש את המינוח העברי, אבל אחרי כל ה... תיקון הזה, אני חושב שבוא נתחיל מההתחלה.
אוקיי.
אל תשכחו להירשם לפודקאסט השני שלי, השבוע במזרח התיכון, אותו אני מוציא יחד עם המזרחן, דוקטור ירון פרידמן.
דיברנו בפרק הקודם שהקלטנו לפני כמה חודשים, על האלגוריתמים בעצם שמנהלים בני אדם, שמחליפים לאט לאט סדרני עבודה, כן? על מחקר שעשית אתה על נהגי אובר, אם אני זוכר נכון.
זוכר נכון.
ואתה הזכרת איך הנהגים די מהר מנסים להבין, מצליחים להבין איך האלגוריתמים האלה עובדים ומנסים לעבוד עליהם. ועכשיו אתה המשכת הלאה את המחקר שלך ועברת למונח, הדבר הזה שעוד לא מצאנו לו את המונח העברי מודרציה. אז קודם כל מה הקשר ביניהם ומה מצאת שם?
אז יש בעיה, נכון? בסופו של דבר, העולם שבו אני מתעסק, וסליחה, יש מלא משטרות פה מאחורי, אני לא יודע מה קורה היום, אבל יש עולם שבו הפלטפורמות משחקות תפקיד גדול יותר ויותר. כשאני אומר פלטפורמות, כמובן הכוונה לשחקנים כמו גוגל ופייסבוק, אבל אפילו גם אובר שהזכרתי בפרק הקודם, ומה שמשותף לאותם עסקי פלטפורמות, זה שרוב האנשים שיוצרים עבורם ערך אינם חלק מהחברה, נכון? כלומר, בגוגל, או יותר, את יודע מה, דוגמה יותר ברורה היא פייסבוק, אני שכותב תוכן, אני סוג של לקוח, חבר, משתתף בפייסבוק, אני לא חברת פייסבוק.
נכון, אתה גם מוצר שפייסבוק מוכרת לאחרים.
בדיוק, בדיוק. אז אובר אותו דבר, גם הנהגים וגם הנוסעים אינם עובדי אובר. זאת אומרת, הנוסעים בוודאי ובוודאי שלו, אבל גם הנהגים. אז מה האחריות של אותה פלטפורמה? באיזשהו מקום הפלטפורמה נועדה, או הייתי אומר לוקחת על עצמה תפקיד של שיטור, כחלק סך הפעולות שהיא צריכה כדי שהפלטפורמה תעבוד. בסופו של דבר, להיות פלטפורמה זה להתעסק לא מעט בשידוך, נכון? שידוך בין נוסעים לנהגים, שידוך בין יצרני תוכן לצופי תוכן. עכשיו, מעבר לשידוך הזה, אתה רוצה ליצור חוויה מטיבה ואיכותית. חוויה מיטבית, יש לומר. ואז הפלטפורמה אומרת, אוקיי, אז זה לא מספיק רק שאני אעסוק בשדכנות או בפרסום, אני צריכה להתערב הלכה למעשה בתוכן שעובר, לעשות מהן בקרת איכות. אז
כי אחת הסיבות לזה זה שהתיווך הזה הוא לא תיווך חד פעמי, כמו נגיד מתווך דירות, שתיווך בין לקוח וזה, והוא הלך, כי פה יש משחק חוזר, ואם התיווך לא יהיה מיטבי, אנשים יעזבו את הפלטפורמה.
אז ראשית, אם התיווך לא יהיה מיטבי, כלומר, בוא נתקח שוב את הדוגמה של מוניות, נוסח אובר, תיווך מיטבי יכול להיות לקבל בזמן את הנהג, זה יכול להיות לקבל שירות ברמה גבוהה וכולי, ובפלטפורמות שהתפקיד שלהן הם תוכן, שהשידוך הוא, יש בו איזושהי רמה של קונטנט, של תוכן, יש פה גם שאלה של מהו התוכן שעובר. נכון? זאת אומרת, אני לא בפייסבוק, שוב, כי אנחנו עוברים מאובר לפייסבוק, בפייסבוק זה לא רק לשדך בין בוריס שרוצה לצרוך תוכן לבין יצרני התוכן הרלוונטיים, זה גם לוודא שבוריס לא נחשף לאלימות, למיניות, לכללות, לאיומים, לכל מיני טרולים, כלומר, יש יותר מדי גורמים בגלל המורכבות וחוסר השליטה, ברגע שלא החברה היא זאת שמייצרת את התוכן, היא צריכה לקחת את התפקיד של שוטר, או מסנן, או ממיין שאמרנו. ולכן...
וכשהפלטפורמה הזאת קטנה, זה יחסית קל, או לא יודע קל, אבל זה לא מפריע להרבה אנשים. אבל כשהפלטפורמה מגיעה למימדים המתנים כמו פייסבוק, אז נשאלת השאלה מי מחליט מה פוגעני ומה לא.
זה בדיוק הנושא. האתרים... לאורך כל שנות האינטרנט עסקו בסינון תוכן, זה לא דבר חדש. תמיד כשהיה טוקבקים וקומנטים ופורומים, שזה ממש מימי ראשיתה של האינטרנט, של ה-WWW בכל אופן, אנחנו מדברים על צורך באיזשהו סוג של סינון שכזה. אבל הממדים גדלו, כפי שציינת, אנחנו מדברים על... קושי עצום בלעבור על כל התכנים ולהשאיר חברה שהיא רווחית ושהיא לא צריכה לשלם מיליונים כל חודש לאלפי או מאות אלפי אנשים שיעברו על התוכן, ולכן באופן מסוים גם פה אנחנו רואים ניהול אלגוריתמי או כניסתם של אלגוריתמים, או אתה רוצה לקרוא לזה בוטים, לתוך הקלחת הזאת, לתוך ההחלטות האלה שצריכות להתבצע.
דרך אגב, אני הייתי מעורב בכתיבה של אחד האלגוריתמים בסקייל הרבה יותר קטן מפייסבוק. זה, מה זה קשה? קבלת ההחלטות הייתה כל כך קשה עוד לפני שאתה מתרגם את זה לאלגוריתמים ולקוד תוכנה. סתם, אם אתה מתייחס למונח כמו היטלר, כמו מונח פוגעני וגזעני, או שמונח לגיטימי, שמישהו יכול להיות שהוא חוקר את התופעה הזאת שנקראת היטלר. כל פעם לפני שאתם מתחילים להאשים את פייסבוק, את גוגל, את טוויטר, בזה שהם נוקטים עמדה ושהם לא מסננים תוכן כזה וכן מסננים תוכן אחר, תחשבו, זה סופר קשה.
כן, אז אתה הצגת את הגישה התמימה, הגישה הבסיסית, שזה אומר מילים אסורות, מחסן של מילים, מילון של מילים אסורות, גישה מאוד מאוד פרובלמטית, בדיוק מהסיבות שאתה ציינת, שבקונטקסט מסוים מילים מיניות, בוא ניקח לדוגמה, הוא לגיטימי לגמרי, כלומר אם אנחנו בקונטקסט לימודי, סטירי, חינוכי וכולי, זה בסדר גמור להשתמש גם במילים שנשמעות מאוד גסות, גם הרבה פעמים בשפה העברית מילים יש להם כמה משמעויות, ולפעמים יש להם משמעות גסה ומשמעות לא גסה, אז מה אתה תעשה אז? ואז כמובן נכנסים האלגוריתמים החכמים יותר, ומבצעים פעולות יותר מעניינות, מסתכלים על קונטקסט, מסתכלים על משפטים, על סטטוסים שלמים, מבצעים זיהוי תמונה אם מדברים על תמונות, מבצעים זיהוי סאונד אם מדברים על תוכן קולי, בהחלט יש לנו פה כלים כבר הרבה יותר מתוחכמים בפעולה. אגב, אמרנו בוטים, חשוב אולי להגיד שכשאנחנו מתכוונים לבוטים, אנחנו בדרך כלל אומרים שזה נעשה אוטומטית, נכון? הרי מה זה הבוטים? הבוטים זה פשוט אותם אלגוריתמים שמוטמעים עכשיו באופן אוטומטי, ופשוט עושים מחיקה, או עושים פסילה, או עושים סינון, והרבה פעמים אנחנו כלקוחות של פייסבוק, או משתמשים לכל הפחות, אנחנו מקבלים כזה הודעה שהתוכן שלנו נמצא לא ראוי על ידי משהו, ולכן הוא נמחק. והדבר הזה, יש הרבה false positives, הרבה תכנים תמימים שנמחקים ככה, וכמובן הרבה פעמים החברות מעדיפות false positives מאשר שיהיו תכנים נוראים שלא יימחקו, ויעשו טראומה או נזק.
שזה כבר החלטה ערכית.
נכון, ואז נולה השאלה היא באמת, מי קובע את החוקים ואיך החוקים נקבעים, מי מאמן את האלגוריתמים האלה, ופה באמת אני יכול לציין כמה עבודות שעשיתי. הראשונה כן. הייתה בכלל עבודה אומנותית, בשם אני לא רוצה לראות את זה, שאני ושותפתי מאיה מגנט, לקחנו את המצגות שהודלפו בשנת 2017 מפייסבוק, הודלפו על ידי העובדים, נדמה לי, באירלנד, לגרדיאן, ששם רואים את כל הדיונים, או הייתי אומר, את כל הכללים שפייסבוק על פיהם מחליטה ומכשירה את מסנני התוכן שלה. חשוב אולי להגיד בשלב הזה, שבגלל שהבעיה היא כל כך קשה, אז היא לא נפטרת רק על ידי בוטים, היא במידה רבה כן נפטרת עדיין על ידי אנשים, והאנשים האלה הם בדרך כלל לא עובדים ישירים של החברה, הם עובדים כאלה, עובדים בשכר מינימלי, פרילנסרים, חברות קבלן וכולי, והאנשים האלה צריכים לראות ולסנן תכנים לפעמים מזוויעים וקשים במשך שעות על גבי שעות, כך שבעצם אנחנו רואים פה מהלך כפול, אנחנו רואים פה מהלך של יש אלגוריתמים והם עושים בעיות, ובגלל שהם לא מספיק טובים, לא מספיק רגישים, לא מספיק מבינים קונטקסט, אנחנו צריכים עדיין להעסיק אנשים, ובכיוון שצריך הרבה אנשים, וצריך אנשים במחיר זול, אז מעסיקים אותם בצורה כזאת על ידי חברות הקבלן. אז אנחנו דרך פרפורמנס, דרך סוג של הצגה, היינו מכניסים אנשים כאילו להכשרת מסנני תוכן, ומעבירים להם את התכנים האלה, ונותנים להם את התחושה או את ההבנה, מצד אחד של הקושי הגדול של חברות הייטק לבצע את הפעולה הזו, ומצד שני את המחיר הנפשי, שאותם אנשים שכן עושים.
באמת לא הייתי רוצה להשתתף בצד הזה שלך, במיצג הזה.
אנחנו חסכנו הרבה דברים מהקהל במקרה הזה, אבל בהחלט זה היה מורת עצבים בחלקו. ומחקרית, אנחנו עובדים על כמה מחקרים באוניברסיטת תל אביב, אז מחקר אחד אני עושה עם ענבל יעב, דוקטור ענבל יעב, ויחד עם דוקטורנטית בשם דינה ידין, ואנחנו מנסים בכל זאת למצוא פתרון אמצע, פתרון שיכלול גם מודרציה של האלגוריתם, אבל האלגוריתם ילמד לא ממסנני תוכן אנושיים, אלא מסוג של חוכמת המונים. ויותר מזה, אנחנו כבר מאתגרים את עצמנו יותר, ומנסים לחשוב על זה שזה יהיה גם מה שנקרא explainable, שיהיה אפשר להבין למה הוא סינן את מה שהוא סינן.
רגע, בוא, לפני המחקר שלך, שאנחנו נדבר על זה, אני מבטיח, שאלה חשובה שהיא נשאלת חצי בשאלה רטורית. למה בעצם זה באחריות של פייסבוק לסנן תוכן? איך פייסבוק זה חברה פרטית? היא לא אמונה, קודם כל, אם זה אחריות שלה או מי שמה, כן? היא לא אמונה לא על המוסר שלי ולא על המוסר שלך, חברה פרטית, כל מה שהיא צריכה לעשות זה רק להרוויח כסף. מי שרוצה שיפתח מחלקת מוסר ומשטרת מחשבות, למה חברות בסדר גודל כזה צריכות לספק את שירותי המודרציה, ומאיזה גודל, זו אולי גם שאלה עוד יותר מעניינת, מאיזה גודל...
אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת. התשובה הראשונה זה שפייסבוק... המודל העסקי שלה בנוי מפרסומות, כלומר היא תלויה בנכונותם של מפרסמים לשבץ פרסומות. כפי שאתה ובטח המאזינים יודעים, פרסומאים בורחים ומותגים בורחים מאתרים שהתוכן שלהם, שלהם הוא לא חוקי, מעליב, גזעני, פורנוגרפי וכולי.
זאת אומרת, זה עניין עסקי לחלוטין. לפייסבוק.
זה כלום, סקל, אם פייסבוק תשאל אותה, אם תשמע את שריל סנדברג או את מרק צוקרברג, הוא כמובן יגיד לא רק עסקי, אלא גם ערכי וחינוכי, ויש לו אחריות מסוימת כחברת פייסבוק, לספק סביבה נקייה לבני נוער גם, לספק עולם יותר טוב, יש פה יומרה מסוימת חינוכית, אתית ערכית, ברור שלפייסבוק יש פוליטיקה מאוד פרוגרסיבית ורצונות כאלה, אבל אתה צודק, לא סתם נראה לי ילד את הנושג של חופש הביטוי, כי אנחנו יודעים שגם האינטרנט וגם מרק צוקרברג בעצמו, הם בגדול כן היו בעד חופש הביטוי, הם היו אנשים בתחילת דרכם לפחות, הם היו אנשים מאוד פרו חופש ביטוי, ואני חושב שרשתות חברתיות, אם מסתכלים על ההיסטוריה שלהן, הם כן היו כלי נהדר לגרום לאנשים לדבר, לגרום לאנשים להתבטא, והיו דברים נהדרים בזה, הייתה איזושהי תחושה של דמוקרטיה, דמוקרטיזציה, שהמון קולות שהיו מושתקים, קולות של מיעוטים, היו פתאום קיבלו במה, והופצו בפייסבוק, אבל יש גם צד שלילי לכל זה, לכל חופש הביטוי, כפי שאנחנו רואים. חופש ביטוי זה גם אומר פייק, תכנים שהם פייק, הטעיה מכוונת, איומים, בולינג, בריונות, טרולים, גם זה חופש ביטוי.
הסתה?
הסתה, אז במקרה הזה לקח להם כמה שנים, והם הבינו שיש להם אחריות מסוימת, גם עסקית כאמור, כי הם יאבדו את המפרסמים, ולא רק את המפרסמים, גם את הלקוחות, כלומר גם את הצופים בכל הפרסומות האלה, וגם אחריות, הייתי אומר, יותר חברתית.
אבל מאיזה גודל? בסדר, פייסבוק אתה אומר, מאחר ואתם חולשים על 80% מאינטראקציות חברתיות באינטרנט במדינה X, אז מצופה מכם שאתם תדאגו למודרציה. אני, אם אני פותח עכשיו רשת חברתית של השכונה שלי, גם ממני מצופה?
אני חושב, וזה שוב, קשה לי שלא לצטט או להתחיל לדבר על המחקרים שלי תוך כדי, אבל אני אנסה להגיד בכללי. כל מסגרת שבה יש, הייתי אומר, צריכה והספקה, יצירה של תוכן המונים, או תוכן שבו אפשר, זאת אומרת, תוכן פתוח כזה, זה יכול להיות גם ערוץ וואטסאפ לצורך עניין, זה יכול להיות פורום באמת פנימי, יש איזושהי פעולה של מודרציה. האם הפעולה הזאת היא צריכה להיות שם בשכר של משהו קבוע? ברור שלא. זה תלוי באמת בכמות העבודה. זה כמו לשאול, האם מאיזה גודל של עיר צריך תחנת משטרה פעילה? נכון? זה עניין נכון. של עד כמה יש פשעים. אנחנו מחכים בעצם לראות כמה שודים ורציחות יש. ואם יש הרבה, אז אפילו בעיר קטנה צריך להכניס כוח שיטור. ואם אין, אז יכול להיות שלמשל במקרים חיוביים, הקהילה מצליחה לעשות self-moderation, כלומר חברי הקהילה מתנדבים ועושים בעצמם, נגיד אנחנו בעצם רואים את זה בפייסבוק, כלומר מה פייסבוק עושה עכשיו עם גרופס, היא אומרת, חבר'ה, אני מחלקת את האחריות, יש גרופס, ובכל גרופ, אתם מתנדבים להיות מודרייטורים, אתם מוחקים פוסטים לא מתאימים, אנחנו נפקח עליכם, ואם אתם לא תמחקו את הפוסטים האלה, אז אנחנו נמחק, או אפילו נמחק אתכם, אם לא תהיו בסדר, וזה קורה לא מעט, אבל בגדול היא עשתה הצלת סמכויות, היא הבינה שהדרך החינוכית או היותר פרואקטיבית וברת קיימה לעשות זאת, זה להציל ולתת לאנשים מתנדבים שיש להם אינטרס את המודרשן על חלקת גן העדן שלהם. שנייה, לא שומע אותך, נעלמת לי?
לא, זה אני. אז זה מחזיר אותנו למחקר שלך, זה פחות או יותר מה שאתה עשית, אתה בדקת קבוצות, אתה יודע מה, למה אני לנחש? בוא תספר למה עשית במחקר.
אוקיי, יש לי כמה מחקרים, נראה לי אתה מתכוון למחקר שאני עושה בימים אלו ביחד עם דוקטור יערה ולצמן, שבו אנחנו מדברים עם מנהלי קבוצות גדולות בפייסבוק, ואנחנו בודקים באמת את ההשלכות של אותה הצלת סמכות שפייסבוק עשתה. כלומר, פייסבוק היום מנהלת באמת סיטואציה מאוד מוזרה. היא נותנת לאותם מנהלי קבוצות תחושה שהם עליונים במידת מה. היא נותנת להם עוד סמכויות ועוד יכולות בקבוצה שלהם. נגיד, אני מנהל היום קבוצה בפייסבוק שיש בה 10,000 חברים, ובתוך אותה קבוצה יש לי יחסים קצת של היררכיה בסופו של דבר. יש לי איזושהי שליטה גם על הנושאים, גם על מה יישאר ומה יימחק, מה יאושר, מה יתבקש, מה יישלח לעריכה חוזרת. הדברים האלה באיזושהי מידה בשליטתי, ומצד שני, וזה אני לא יודע אם אתה ידעת את זה, אבל אם משתמש אחר, חבר קהילה, הצבנתי אותו, הוא יכול לסנן אותי בקהילה של עצמי. נגיד, אם אני מעצבן אותך, בוריס, ואתה חבר בקהילה שלי, ואתה יכול לחסום אותי, אתה תהיה בקהילה שלי עדיין, אבל אני לא אוכל להגיב לך, אני לא אוכל לעשות לך כלום. כלומר, פייסבוק פתאום משנה את ההיררכיה ומזכירה לנו שלמרות היחסים בתוך הקהילה, שנינו חברים באותה רשת שנקראת פייסבוק, שבה בעלי השליטה האמיתיים זה רק החברה, רק החברה פייסבוק.
רגע, פה אני... אתה לגמרי בטוח שזה פיצ'ר מכוון, או שזה נפל להם כבאג ואז הם אמרו, וואלה, יפה.
יש לי תחושה שזה לא נועד בשביל זה, זה פשוט פיצ'ר החסימה הקלאסי של פייסבוק, שזה אופן פעולתו כשאתה חוסם מישהו שבמקרה הוא מנהל הקבוצה שלך, וזה קורה.
כן, אני גם חושב שזה ברח להם, הם לא תכננו את זה ככה. אבל יפה, באמת...
אבל המחקר, זה לא הייתה רק אנקדוטה, המחקר בתכלס הוא על זה שפייסבוק פה מתנסה בין הראשונים בעולם במודל ניהול מאוד מאוד מעניין, שמצד אחד יש לנו מנהל מתנדב, כלומר מודרטור שהוא מה שאנחנו קוראים לו lazy people, כאילו layman, אדם שהוא מן השורה, הוא בעצם... מישהו שפשוט יש לו אינטרס, קצת כמו עורך בוויקיפדיה, או...
אזרח מודאג.
אזרח מודאג, או מישהו שמתעניין בניהול קהילה, לצידו יש מערך של אלגוריתמים. מערך האלגוריתמים של פייסבוק, שגם הוא מטרתו שמירה על איכות הקהילה, community quality שכזה, לפעמים פועל באינטרס של אותו מנהל קבוצה, ולפעמים כנגדו. כלומר, אנחנו רואים מתח מאוד מאוד מעניין, בין שתי הדמויות, אפשר לקרוא לה, האישויות ההיררכיות האלו, המתנדב והאלגוריתמים, כשהאלגוריתמים מייצגים את האינטרס של פייסבוק, והם סוג של היד הארוכה של פייסבוק, והמתנדב לפעמים מוצא את עצמו באמת בין האלגוריתמים לבין חברי הקהילה שלו. אבל גם הוא או היא כמובן לא תמימים, גם הם לפעמים מנסים להשתמש בקהילה, כדי לפגוע באלגוריתמים, להשתמש באלגוריתמים כדי לפגוע בחברי קהילה שהם לא אוהבים. זאת אומרת, יש פה איזה משחק נורא מעניין בין שלושה גורמים שאנחנו בימים אלו מנסים.
אז מה המחקר שלך עשה?
אנחנו כרגע בעיקר בשלב, אנחנו באמת במחקר שהוא באמצע הדרך, ואנחנו מנסים בעיקר למפות את המתחים שנוצרים במודל הניהולי הזה, ולהראות איך אי הוודאות או הייתי אומר, המצב המאוד עדין ושביר של מנהלי הקהילה, שהם סך הכל דמויות, כמו שאמרנו, שלא מקבלות שכר, שמקבלות המון מהיחס הקשה משני הצדדים, איך הן בעצם מתנהלות כתוצאה מזה. ובאמת מה שאנחנו רואים זה את אותה התנהגות אופורטוניסטית, שבו אנחנו נשתמש באלגוריתמים כנגד הקהילה, ובקהילה נגד האלגוריתמים. ואנחנו מנסים להבין מתי זה קורה, אנחנו מנסים להבין... מתי, מה מציק לאותם מנהלי קהילה, אבל אני חייב להודות שפה אנחנו ממש, אתה תופס אותי ממש בעוד בראשית הדרך, אנחנו...
אוקיי, אז אני לא...
אין, אבל לא עוד מסקנות קונקרטיות.
עכשיו, בשיחה הקודמת שלנו אמרת שיש החלטות שבן אדם יעדיף לקבל ממכונה ולא מבן אדם, ויש החלטות שזה בהפוך. אתה זוכר את הנקודה הזאת?
בהחלט.
עכשיו, בנושא של יצירת תוכן באינטרנט, מה לדעתך, אולי יש לך נתונים, אולי רק תחושה, מה לדעתך האדם הסביר או האדם הממוצע יעדיף, שיחסום אותו בן אדם, בשר ודם, או אלגוריתם קר ומנוכר?
זה מצחיק שאתה אומר את זה על לחסום. אף אחד לא רוצה שיחסמו אותו. פעולת החסימה היא אלימה כך או כך.
כן.
אני חושב שאנחנו נעלבים פחות מפעולה אוטומטית. כשזה בוט, אנחנו פחות מרגישים שזה אישי, אנחנו פחות מרגישים שיש פה איזושהי נקמה או ונדטה. אנחנו תופסים את הבוט כאוטומטי, לפעמים אובייקטיבי, ולפעמים מנוון גם. אז אני חושב שכפעולה זה פעולה פחות מעליבה, פחות פוגענית, אבל מה שהבן אדם הכי רוצה זה שיסבירו לו, נכון? אתה נחסמת, אתה רוצה לראות על איזה קוד, מאיזה קוד חרגת, על איזה סעיף עברת וכולי. ולכן...
וזה מאוד קשה דרך אגב.
בדיוק, לפעמים רק בן אדם יכול לעשות את זה, ואצלי בקהילה אני רואה את זה המון, קבעתי חוקים, ואז אני מסנן, ובונה, זה לא תמיד סיננתי עכשיו בגלל שזה נפל בול לחוק אחד או לחוק שתיים. זה כזה שילוב, תחושות, לפעמים אנשים הם כבר, אתה לומד עם הזמן שהם כותבים פוסטים מניפולטיביים כאלה, שהם עומדים בתנאים, אבל בעצם הם באים לעשות איזשהו נזק או לבזבז זמן של אנשים.
אז, רגע, אתה שומע הרבה את המשפט, אבל מה עשיתי?
לא, אבל מה עשיתי, אבל בעבר בהחלט אנשים היו מתעצבנים, או מתלוננים על יחס לא הוגן, או יחס מפלה וכו'. ואין מה לעשות, בקהילה קשה נורא לשמר שוויוניות באופן מוחלט, כאשר אנחנו רואים, נגיד בעולם של יצירת תוכן, שלא כולם יוצרים תוכן שהוא מעניין את חברי הקהילה באותה צורה, לא כולם, כן, הם בעלי אותה אוריינות.
מה הם אינסנטיבס חיוביים? למשל בפייסבוק, לא יודע, יש רק לייקים. נגיד קהילה אחרת שאני מכיר ומוכיר מאוד, זה סטאק אוברפלואו.
כן.
ששם כל מי שיוצר או שואל שאלות חכמות או עונה תשובות חכמות, מקבל פידבק ישיר בעזרת אפ-ווטס ובעזרת סימון שזה תשובה טובה. ובפייסבוק זה כמעט, אני לא מכיר את מנגנון כזה, כי לייקים זה לא בדיוק זה. אתה חושב שאולי פידבק חיובי הוא חלופה טובה למודרציה, למודרציה שלילית?
כן ולא. הרבה מאוד אתרים נותנים איזה פידבק חיובי, נותנים בדג'ים, הכרה תודה.
נכון, יש בדג'ים גם בפייסבוק.
כן, איזה סוג של... נכון, למרות שהבדג'ים בפייסבוק הם קצת אוטומטיים, ואני לא יכול להעניק, או לפחות אני לא זוכר שאני יכול בתוך מנהל קהילה להעניק דבר כזה, אבל האתגר הוא באמת... בוא נגיד כזה דבר. חטא או עידוד חיובי הוא טוב, הוא עוזר קצת לראות מה שווה ואיך כדאי להתנהג, הוא מעודד את הטובים להמשיך להיות טובים, הוא לאו דווקא ימנע מהרעים להיות רעים. כלומר, לרעים לפעמים יש אינטרס שכל החיזוק החיובי לא באמת עוזר לו. אז במילים אחרות, צריך לעשות איזשהו סוג של הסתכלות על הקהילה כעל מגוון של אנשים ומוטיבציות. אם המוטיבציה שלי, לדוגמה, היא לקדם את עצמי, להפיץ תוכן שעוזר לעסק שלי. זה לא משנה שלא תיתן לי בדג', כן תיתן לי בדג'. כאילו אני מפרסם תוכן שהוא בגדול, בעיני הרבה מהחברי קהילות, פוגע בתחושה הקהילתית באורגניות, כי הוא עושה כולו בשיווק עצמי וקידום עצמי. בדרך כלל רוב מנהלי הקהילות שונאים תוכן כזה, וזה לא משנה כמה חיזוק חיובי תיתן לאחרים, לי יש אינטרס לשווק את עצמי, אני אמשיך לעשות את זה. אז אתה תצטרך למחוק אותי.
בקבוצה אחת בפייסבוק שאני מכיר, המנהל החליט פעם בשבוע, אני חושב ביום חמישי, יש פוסט שכל אחד יכול לקדם בתוכו את העסקים שלו כמה שבא לו. זה מין מפלט כזה. כן, זה נפוץ.
מאוד מאוד נפוץ, זה כדי לסדר באמת כך שלא כל הקבוצה תיבלה בהודעות שמטרתן חיפוש עבודה, קבלת עבודה, פרסום מה עשיתי ולמה צריך ללחוץ לי לייק על איזה עמוד שיצרתי. יש המון המון קידום לשם הקידום, ובטח שנת הקורונה עם המשברים הכלכליים הביאה הרבה אנשים להקים פרויקטים אונליינים, וזה מאוד מאוד מסני וממאיס חברי קהילות מאוד מהר, ולכן אנשים, מה שנקרא, שמים את זה תחת פוסט, ולפעמים משתמשים אפילו במילים כמו גרדנינג, באנגלית אתה שומע גינון. זה פעולת גינון, לקחת את כל הדברים, שמת אותם עכשיו בפוסט אחד, ורק ביום שישי או רק ביום מסוים, כולם כותבים קומנטים לפוסט הזה ספציפית, וזה לא מלכלך את הקהילה, וזה נשמר מסודר.
אז תגיד, מה בעצם עתיד המחקר ואת כל התחום הזה? מה עוד יש לחקור? סתם אני... לא, זה היה בצחוק. מה היום בעצם, אילו נושאים נחקרים היום בתחום של מודרציה כאילו?
אז אני וכאמור ענבל יהב מהפקולטה כמוני לניהול בתל אביב, דיני ידין מבר אילן, עובדים על כמה מחקרים, אחד מנסה להתמודד עם התנהגות חצופה או התנהגות שלילית ברשת, על ידי בדיקה של לא מחיקה, אלא סידור מחדש של מידע, והאם זה שאני מציג לך את המידע, אז שוב, אני לא מוחק אותך, אני לא מצנזר אותך, אבל אני מסדר את המידע ככה שתבלוט פחות, דבר שפייסבוק עושים הרבה פעמים דרך אגב, מה המשמעות של זה, מה ההשפעה של זה, האם זה טוב, האם זה רע, לאינגייג'מנט, לתחושה של היוזרים וכו'. אנחנו גם עושים כאמור מחקר כדי לעזור לאותם מודרטורים שנאלצים להתמודד ולהישבר בצפייה של כל התוכן השלילי הזה, באמת איך להשתמש בחוכמת ההמונים, כדי לקבל...
כדי מה, לחשוף פחות אנשים?
א', כדי להגיע להחלטות אוטומטיות יותר ויותר על יותר דברים, אבל גם לבנות את הכלי בצורה כזאת שהוא יהיה דינמי, שהוא יהיה משתנה, שהוא יהיה תלוי קונטקסט, כי הבעיה בכלים האלה זה שהם מאובנים, הם מבינים דברים מאוד מאוד ספציפיים, ובהרבה מאוד מקרים, כמו שאמרנו, עושים שגיאות מאוד כואבות ולא מבינים את ההקשר, אז אנחנו חושבים איך להשתמש בצורה חכמה, בחוכמת ההמונים, במדינות שונות, כך שהיא תיתן תשובות ליותר תלויות תרבות, תלויות הקשר וכו'. ואנחנו גם מתחילים סדרה של מחקרים עם פרופסור ניבה אלקין קורן, מהחוג למשפטים, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שהיא באמת כבר ממש חוקרת את האספקטים הליגליים והמערכות, המערכות המשפטיות, כי בעצם זו מערכת משפטית לכל דבר ועניין, זאת אומרת פייסבוק, בעצם אפילה איזה טריבונל כזה, איזה בית משפט שבו אתה יוצא זכאי או אשם על פרסום תוכן, אתה נמחק או התוכן שלך נמחק או אתה מצונזר בעצמך ומקבל אשעיה. ואנחנו צריכים לזכור שזה בית משפט בתוך בית משפט, יש גם בית משפט אמיתי למדינה שבה האקט הזה קרה. ולכן יש מערכת נורא מעניינת שלצערי, אני לא האדם הנכון לדבר איתו על זה כי אני לא משפטן, אבל זה מייצר המון המון סוגיות מאתגרות בסופו של דבר למדינות הלאום ולמערכות משפט שלהם, שיש איזה פלטפורמה שבה מתנהלים משפטים. הנה, אתה יודע מה? בוא ניתן דוגמה. יאיר נתניהו נחסם לאחרונה על ידי טוויטר. נעשה לו משפט, או לא באמת נעשה לו משפט, קבלה החלטה אוטומטית בהקשר שלו. אני לא יודע דרך אגב אם היא הייתה אוטומטית.
זהו, לא בטוח.
היה שם משהו מאוד מאוד מודע וכנראה לא אוטומטי, אבל הנה, מדינת ישראל, ואפילו הייתי אומר, שמעתי לא מעט משפטנים או אנשי פוליטיקאים מתראיינים ומתרעמים על עצם קיומו של...
תשמע, יאיר נתניהו, אתה יכול להגיד, הבן אדם רק מדבר ומקדם איזושהי אידיאולוגיה, אז אם ייחסם לא נורא, אבל יש אנשים שזה הפרנסה שלהם.
נכון, אבל חשבתי שאתה הולך להגיד אחרת, אתה חשבתי שאתה הולך להגיד, יש את טראמפ, שגם הוא נחסם, אגב.
לא, בסדר, לא, זה מה שאני אומר, טראמפ, זה בסדר, אז אתה יכול להגיד, זה חופש ביטוי שידבר עכשיו אצל הכיכר ויתחיל ימשיך לצעוק. אבל אם אתה עכשיו, לא יודע, מקדם את העסק שלך, ובפלטפורמה זה בסדר, אתה מקדם את השיח שלך בפייסבוק, ויום אחד פייסבוק מחליטים שמשהו שאמרת נפל בצד הלא נכון של האלגוריתם, חוסמים אותך, פתאום אתה נשאר בלי, או ההכנסה שלך נפגעת. שזה, אתה יודע, זה כבר לא, אני יודע.
קבוצות רק השבוע, שבועיים האחרונים, עשרות, מאות קבוצות בארץ נסגרו בגלל בעיות של איכות מבחינת פייסבוק, וחלק מהקבוצות האלה נועלו כמעין פרויקט חיים, כמעין פרויקט פרנסה של אותו איש או אישה, לפעמים קבוצות של מאות אלפים או מיליונים של יוזרים, מיליונים במקרה של הקבוצות הבינלאומיות. ובאמת, כן, זה כואב וזה תזכורת שכשאתה עושה משהו של, בפייסבוק, הוא לא באמת שלך, אתה תחת, אתה עורך, אתה תחת פלטפורמה שאין לך למעשה עליה בעלות.
תראה, זה נכון, ואז באים חברים בוורדפרס, איפה שעבדתי במשך 5 שנים, והם אומרים, תקשיב, אצלנו בוורדפרס, או אם אתה מוריד, אתה בעל הבית של התוכן, אבל מה יוצא לך מזה שאתה בעל הבית של התוכן, אם רק אתה רואה אותו, זה כמו העץ הזה שנפל ביער.
זה נכון, וזו הסיבה שקצת הזכרתי, זה שפייסבוק היום לא תמיד מוחקת, לפעמים היא פשוט דואגת שלא יראו את זה.
נכון.
זה אקט פחות אלים, זה לא נראה דרמטי של לקבל הודעה או תוכן שלך נמחק, אבל פתאום אתה רואה שאף אחד לא עושה לך לייק.
זה פאסיב אגרסיב, יכול להיות שזה יותר גרוע אפילו.
זה מרגיז לא פחות, כן.
כן, עכשיו תגיד לי, רוב המחקרים שהזכרת, הלקוח קצה במרכאות זה באמת הפלטפורמות. יש גם מחקרים שאמורים לעזור למודרטורים הקטנה, האזרחים המודאגים האלה לעשות עבודה טובה יותר או יעילה יותר, או לדאוג לקהילה שתהיה בריאה יותר?
המתנדבים אתה מתכוון? סליחה, אני פספסתי. בהחלט, אני חושב שזה כל מה שהם מנסים לעשות עכשיו, הם בעצם למדו לדעתי לא מעט מפרויקטים שהם באמת בנויים מתנדבים, כמו ויקיפדיה, כמו קהילות הקוד הפתוח, והם ממש רוצים את ה... ממשל העצמי הזה או את השליטה העצמית הזאת, הם רוצים לתרגל אותו, כי הם רואים את הערך העסקי של זה, והם רואים את הצלת הסמכות הזאת כיתרון בשליטה. אבל זה בדיוק המשחק הכפול, על זה בדיוק המחקר שהזכרתי לך בהתחלה שאנחנו עושים, הם משחקים משחק כפול, הם מצד אחד אומרים, אנחנו פה בעולם של קוד, כמו קוד פתוח, כולנו מתנדבים, כולנו עוזרים לקהילה הזאת לצמוח, מצד שני זה קהילה תחת מפרסם בשם פייסבוק, תחת פלטפורמה של פייסבוק, עם כל המפרסמים שלה, ועם כל האינטרסים העסקיים שלה, ועם ההיררכיה שלה, פשוט עם ההיררכיה שלה, זה מאוד מאוד טריקי בהקשר הזה.
כן, מורכב, וזה מה שעושה את כל העניין, זה גם מאוד מאוד מעניין.
לגמרי, בטח בתור חוקר.
נכון, זה, כן, להיות חוקר בתחום הזה, אני מניח שמשתעמם אתה לא.
ממש ממש לא.
טוב, בסדר, אז אם ככה אני יכול להציע לכל המאזינים להקדיש כמה שנים מהחיים שלהם למחקר אקדמי, עשיתי את זה אולי לא בתחום הזה, זה כיף לעשות מחקר אקדמי, לפעמים מתסכל אבל זה מאוד כיף. אז אנחנו הגענו לסוף הרעיון, וכמו שאתה ודאי זוכר, בהסקט הזה יש פינה קבועה שקוראים לה על רגל אחת, שבה אני מבקש ממראיינים לתת עצה אחת קצרה ומעשית. עדיף שתהיה קשורה למשהו שדיברנו עליו עכשיו.
על רגל אחת.
טוב, שכחתי מהפינה הזו, אז אני אקח עוד...
אוקיי, אז אתה עכשיו עוד פעם רענן.
עצה מעשית שקשורה לפרק הזה.
וקטנה.
וקטנה?
אתה יודע מה, בינונית, יאללה.
אוקיי, אני אתן עצה דביל קצת, אבל אני חושב שהעצה שלי הולכת להיות לא לבדוק את האלגוריתמים האלה. כלומר, לא להתנסות ולראות, כמו שחלק מהאנשים שאני מכיר עושים, מתי האלגוריתם חוסם אותך ומתי לא. אני חושב שברגע היום שאתה, ברגע שאתה נצבע על ידי המערכת כבעייתי, מאוד קשה לך לצאת מהסטטוס הזה. כלומר, מישהו שמפרסם מילה רעה, נצברת לו כנראה איזושהי נקודה שחורה מאחורי.
טוב, תשמע, זה כמו עם ילדים, שאתה יודע, אם יש ילד שבודק גבולות, הוא ילד מסומן.
בדיוק, אז מצד אחד אני נורא רוצה להגיד, לא, תבדקו את הגבולות ותשחקו עם המערכת, כי זה הדבר הדמוקרטי הנכון לעשות. הרי אם אנחנו נזהר מדי, כל מה שאנחנו, בעצם הם ניצחו, נכון? בעצם הם כבר משטרים, הם שוטרים שלנו, הם והשופטים שלנו.
צנזורה עצמית זה הצנזורה הכי חזקה שיש.
אז בוא נגיד לשחק במשורה, לעשות דברים חכמים ולדעת בדיוק מה הסיכון.
תקשיב, יום אחד אני דיברתי עם איזה מישהו, אמרתי אני הולך לקנות כרטיס לוטו. אני קונה כרטיס לוטו נגיד אחת לעשור, ואז... והוא אמר, תדאג שאתה משלם במזומן ולא בכרטיס אשראי, כי ברגע שאתה קונה בכרטיס אשראי, חברת האשראי שלך מורידה לך את הדירוג. אמרתי, מה זה השטויות האלה? זה לא יכול להיות. אז הוא אמר לו, תאמין לי, אני כתבתי את הרכיב הזה במודל. אז באמת פעולה אחת יכולה באמת מסתבר לסמן בן אדם בדרך זו או אחרת. טוב, תודה רבה לך ליאור, סוף היום קשה לכולנו, אבל דווקא היה לי מאוד מעניין, מקווה שגם למאזינים היה מעניין, אני מזכיר לכל המאזינים להירשם להסקט בכל יישומוני הסקטים שקיימים, יש לי גם עמוד בפייסבוק, בניגוד לעמוד של ליאור יש בו אפס תנועה, אז אולי תשנו את זה, אולי נלמד מליאור איך עושים קהילה.
זהו, תעשה קהילה ולא עמוד, זה כבר...
כן, זהו. אבל בקהילה צריך להשקיע וכבר אין לזמן. אז אני עושה עמוד ו...
אציל סמכויות.
אין בינתיים למי.
זה נכון. טוב, צריך שיהיה למי. הנה העצה, שצריך שיהיה למי לסמכויות.
טוב, תודה רבה לך ליאור. אני אשים את העמוד שלך באוניברסיטת תל אביב בהערות לפרק, ושיהיה לכולנו יום טוב, שבוע מקסים וחודש מבורך. ביי ביי.
תודה.
הרשמו להסקט בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכל פלטפורמת הסקטים אחרת. הצטרפו לדיון בפייסבוק בעמוד רעיון עבודה. עורך ומגיש דוקטור בוריס גורליק, חוקר נתונים ויועץ בתחום הדאטה. נשתמע בפרק הבא.